שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ז ומסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק השוחט ונלמד עד 8 שורות מתחתית עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14.5 דקות. הפרק הזה הוא בעצם המשך ישיר של הפרק הקודם, כי גם הוא עוסק בדיני שחיטה. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה את המשנה שמדברת על כמה סימנים צריך לחתוך וקצת גמרא שעליה. בחלק השני נדבר על המקור לזה ששוחטים דווקא מהצוואר. ובחלק השלישי נחזור עוד פעם לחלק הראשון ונראה מה המקור לזה שבעוף מספיק סימן אחד. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. לא נקרא את כל המשנה אלא רק את מה שרלוונטי להיום. אומרת המשנה, השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמוהו. כלומר, הנושא של המשנה זה כמה סימנים צריך לחתוך, בבהמה צריך רוב של שני סימנים, כלומר גם קנה וגם ושת, בעוף מספיק רוב של סימן אחד, או קנה או ושת. זה מה שכתוב במשנה, בגמרא נראה על זה דיון מאוד קצר, שואלת הגמרא למה הניסוח של המשנה זה לשון של בדיעבד, כלומר השוחט שני סימנים, שחיטתו כשרה. הרי בבהמה שני סימנים זה גם הדין לכתחילה, אין יותר מה לשחוט מזה. עונה הגמרא, נכון, הלשון של בדיעבד לא מתייחסת לשני הסימנים של בהמה, כי זה באמת לכתחילה, אלא זה מתייחס למשהו אחר. למה? אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה מתייחס לדין של סימן אחד בעוף, ואז יוצא חידוש שבאמת גם בעוף לכתחילה עדיף שני סימנים. אפשרות שנייה זה שזה מתייחס גם לעוף וגם לבהמה לדין של רוב, כלומר שלכתחילה עדיף לחתוך את כל הסימן או שני הסימנים ולא רק את הרוב. עד כאן החלק הראשון של השיעור, בזה הגענו לשורה החמישית בגמרא. עכשיו, אחרי שלמדנו במשנה שבין בעוף בין בבהמה צריך לחתוך סימנים, הגמרא שואלת מה המקור לזה. עכשיו נוסיף שמילא בעוף כתוב מפורש בתורה שחותכים ממול עורפו, כלומר ברור שמדובר פה באזור של הצוואר, אבל מניין שגם בשחיטה מדובר בכלל באזור של הצוואר? זה הנושא של החלק השני של השיעור. לגבי זה הגמרא תביא חמישה מקורות, ועל כל אחד מהם יהיה איזשהו דיון. בשלושת המקורות הראשונים יש איזושהי תבנית קבועה בדיון של הגמרא, לכן קודם נסביר מה התבנית הזאת ואז נראה את המקורות. אז התבנית היא שהגמרא כל פעם תביא מקור והיא תסביר איך לומדים מאותו מקור, אבל אחר כך היא תדחה, ובתחייה יש שני שלבים. שלב ראשון בתחייה הגמרא תאמר שמהמקור הזה לא חייבים לומר שזה דווקא מהצוואר, אלא יכול להיות שזה ממקום אחר. בשלב השני הגמרא תאמר, הרי ממילא יש עוד דינים שאותם חייבים ללמוד הלכה למשה מסיני, וזה הפסולים של השחיטה, כלומר דריסה, חלדה וכולי, שדיברנו על זה בפרק הראשון. אז ממילא, כיוון שהם נלמדו בהלכה למשה מסיני, אז גם המיקום של השחיטה נלמד בהלכה למשה מסיני. אלה שני השלבים של התחייה. עוד פעם, שלב ראשון זה לומר שהמקור לא טוב כי זה יכול להיות מעבר אחר, שלב שני זה ממילא הלכה למשה מסיני. כך הגמרא תדחה כל אחד משלושת המקורות הראשונים, ואז לסיום היא תאמר, אז מה בכל זאת לומדים מאותו מקור, והיא תביא לימוד אחר. אז זאת התבנית של הדיון בשלושת המקורות הראשונים לזה ששחיטה זה מהצוואר. כאן בשביל לקצר, לא נזכיר כל פעם את הראייה שזה הלכה למשה מסיני, וגם לא נזכיר כל פעם מה לומדים למסקנה מהמקור, אלא נאמר את זה בבת אחת על כל שלושת המקורות. עד כאן באופן כללי, עכשיו נראה את שלושת המקורות עצמם, נראה קודם את הראשון והשלישי כי הם דומים, ואז את השני. עכשיו נשים לב שכל שלושת המקורות לומדים איזשהו נוטריקון, כלומר משחק מילים שמוסים על מילה בפסוק. אז המקור הראשון זה של רב כהנה, הוא מביא את הפסוק ושחט את בן הבקר, ומהמילה ושחט הוא עושה נוטריקון שזה בעצם צירוף של שני מילים, שח, חט. חט, הכוונה היא מלשון חיטוי, כלומר לנקות אותו מהדם, כלומר מאיפה מוצאים את הדם שלו, ממקום שהוא שח. שח, הכוונה היא כפוף, והצוואר הוא איבר כפוף. אז עוד פעם, מאיפה מוצאים את הדם, כלומר שוחטים, מהצוואר כי הוא איבר שהוא שח, כלומר כפוף. זה המקור של רב כהנה, אבל כאמור הגמרא דוחה את זה כי אומרת זה יכול להיות גם איבר אחר. איזה איבר? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה הזנב, שגם הוא כפוף, אבל דוחה הגמרא שהזנב תמיד כפוף. ואילו שח, משמע שזה איבר שהוא באופן כללי זקוף, אלא שהבהמה יכולה לכופף אותו, כלומר הצוואר ולא הזנב. הזנב זה לא יכול להיות, אבל יש אפשרות נוספת שזה האוזן, כי גם האוזן זקופה, והבהמה יכולה לכופף אותה, אז אולי אפשר ללמוד שצריך לשחוט מהאוזן ולא מהזנב. זאת התחייה של המקור של רב כהנה. עכשיו כאמור נקפוץ למקור השלישי, שזה של רבי ישמעאל. זה נמצא כמעט בשליש התחתון של עמוד א'. גם הוא לומד מהמילה ושחט שצריך לחלק לשתי מילים, שח וחט, וגם הוא מבין שהמילה חט הכוונה היא שחיטה, רק שאת השח הוא קורא אחרת. הוא אומר במקום לקרוא את זה שח, נקרא את זה סח, מלשון שיחה ודיבור, וממילא מאיפה צריך לשחוט? מהמקום שבו הוא סח, כלומר שהבהמה מוציאה קולות שזה הצוואר. זה המקור השלישי, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי יש עוד אפשרות, נחתוך את הלשון, הרי גם בלשון הלשון הבמה משתמשת בשביל להוציא קולות, אז ממילא זה לא הכרחי שזה הצוואר. עכשיו רק בסוגריים, הגמרא מבהירה שכשאנחנו מעלים על הדעת שנחתוך מהאוזן או מהלשון, ברור לגמרא שזה לא שנחתוך רק את האוזן או הלשון, אלא הכוונה היא שנתחיל לחתוך מהאוזן או מהלשון ונמשיך לחתוך עד מקום שבו דם הנפש יוצא. זה היה בסוגריים על המקור הראשון והשלישי שרצו ללמוד מוושחת, ועכשיו נחזור בערך לאמצע עמוד א' ונראה את המקור השני וגם אותו נדחה. המקור השני זה של רב יימר, והוא עושה את הנוטריקון על המילה וזבחת. גם הוא מחלק את זה בצורה דומה לשתי מילים, זב וחת. חת זה השחיטה, כי חת זה מלשון לשבור, כמו אל תירה ואל תחת. והוא לומד שאת החת צריך לעשות במקום שזה יגרום לזב, כלומר שמשהו יזוב, ינזול החוצה בכמויות, אז זה בצוואר שכשחותכים יוצא הרבה דם. זה המקור של רב יימר, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי היא אומרת שיש עוד אפשרויות למקום שיש בו זיבה של משהו. איזה אפשרויות? הגמרא מביאה שתיים, כמובן שיש גם יותר. אפשרות אחת זה החותם, כלומר האף שיש שם הרבה לך, אבל את זה הגמרא דוחה, כי הכוונה היא שהשחיטה גורמת לזיבה, ולא שיש שם לפני זה. אז אפשרות שנייה זה הלב, כמובן שהם נשחוט בלב, אז גם כן הרבה דם יצא, לכן מכאן אי אפשר ללמוד שזה דווקא בצוואר, ובזה דחינו את כל שלושת המקורות הראשונים. עכשיו רק לסיום החלק הזה, כמו שהקדמנו, כיוון שדחינו את המקורות, בכל זאת הגמרא רוצה ללמוד משהו מאותם נוטריקונים. אומרת הגמרא שלומדים מכאן שלא יעשה את הבמה גיסטרה, כלומר שיחתוך רק את מה שצריך ולא יערוף את כל הראש. בזה סיימנו את שלושת המקורות הראשונים והדחיות שלהם, ולסיכום אמרנו שזה הלכה למשה מסיני, ועכשיו, בערך ברבע התחתון של עמוד א', בכל זאת הגמרא מביאה עוד שני מקורות. המקור הרביעי זה ברייטה של רבי חייא, שהנושא שלה זה לא הנושא שלנו, אבל מתוך הדברים עולה שהברייטה מבינה את הפסוקים שהשחיטה היא מהצוואר. הברייטה מדברת על פסוק בפרק א' בויקרא שמדבר על העלאת הנתחים של קורבן העולה על המזבח. כתוב שם בפסוק ח' וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים וכו'. עכשיו שואלת הברייטה, אם הפסוק כבר אמר שמעלים את הנתחים, אז למה צריך לכתוב גם את הראש ואת הפדר? הרי גם זה נתחים. אז לגבי הפדר נראה בהמשך, מה שמעניין אותנו כרגע זה לגבי הראש. למה הפסוק כותב ראש אם כבר כתוב נתחים? אז בשביל להבין את זה אומרת הברייטה שצריך ללכת שני פסוקים אחורה, שם כתוב ויפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה. בפסוק הזה אנחנו לכאורה רואים שיש איזשהו קשר בין ההפשטה של הקורבן לבין הנתחים, כלומר אולי היינו אומרים שרק החלקים של הבהמה שמפשיטים אותה מהאור, רק הם מוגדרים כנתחים. לעומת זאת הראש שאותו לא מפשיטים, אולי הוא לא מוגדר כנתחים. לכן בפסוק ח' התורה מדגישה שאת הנתחים ואת הראש, בשביל שלא נחשוב שהראש לא כלול בנתחים. עכשיו למה הברייתא מניחה שאת הראש לא מפשיטים? אומרת הברייתא כי הראש כבר הותז, כלומר כבר ניתקנו בשחיטה בין הראש לבין הגוף, ורק את הגוף מפשיטים ולא את הראש. עד כאן הברייתא, ומה יוצא לנו בברייתא? שהיא מניחה כדבר פשוט שבשחיטה מפרידים את הראש מהגוף, כלומר חותכים את שני הסימנים. אז הנה עוד ראיה שהשחיטה היא בצוואר, כי אחרת אין סיבה שבפסוק ח' כתוב עוד פעם ראש, עד כאן המקור הרביעי. עכשיו בסוגריים, לפני שנעבור למקור הבא, הגמרא משלימה שתי נקודות מהפסוקים האלו. דבר אחד זה שבינתיים הסברנו בפסוק ח' רק למה כתוב ראש, אבל עכשיו צריך להבין למה גם כתוב פדר, שזה בעצם החלבים. אומרת הגמרא שזה מלמד שהיו שמים את הפדר על החטח של הצוואר ומקטירים את זה יחד עם הראש, ככה זה מכבד את הקורבן בזה שלא רואים את החטח, זה דבר אחד. דבר שני, בהמשך בפסוק י' ב', עוד פעם כתוב ראש ופדר, שם כתוב וניתח אותו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו. למה כאן התורה עוד פעם מדגישה את הראש ואת הפדר? מסבירה הגמרא שזה מלמד שאותם מקטירים ראשונים. עד כאן הסוגריים על המקור הרביעי. עוד פעם, המקור הרביעי היה מברייתא שלומדת מהמילה ראש שצריך להקטיר אותה יחד עם הנתחים, ומכאן שיש הווה מינה שלא נקטיר אותה כי אותה לא הפשיטו, כי אותה התיזו בשחיטה, מכאן שהשחיטה זה בצוואר. המקור החמישי זה מברייתא שמביאה פסוק בסוף פרשת צו ומביאה עליו שתי דרשות. הדרשה השנייה, שהיא של רבי אליעזר, היא מלמדת שהשחיטה היא מהצוואר. הפסוק הוא זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומסת במים, והברייתא מבינה שהפסוק הזה שבעצם מסכם את כל פרשיות הקורבנות בא להקיש לגבי איזשהו דין בין עוף לבהמה. לגבי איזה דין? אז כאמור הברייתא מביאה שתי דעות. רבי אליעזר אומר שזה מלמד מעוף לבהמה בדיוק את הנושא שלנו, כלומר שכמו שבעוף ברור לנו שהמליקה היא מהצוואר, אמנם מאחורה אבל מהצוואר, אז גם בבהמה השחיטה מהצוואר, אז הנה מצאנו מקור נוסף ששחיטה מהצוואר. זו דעת רבי אליעזר. עכשיו מה תנא קמא שם לומד מההיקש הזה בין עוף לבהמה? הוא הולך בכיוון השני, כלומר הוא לומד מבהמה לעוף, ומה הוא לומד? הוא לומד את עצם הדין של שחיטה בעוף, כי זה לא כתוב בתורה במפורש. אז אלה שתי הדעות של מה לומדים מההיקש בין עוף לבהמה, ובזה סיימנו את המקור החמישי. רק נעיר עוד הערה בסוגריים. הגמרא שואלת, לכאורה אם אתה כבר עושה היקש, אז תלך עד הסוף, כלומר שלפי רבי אליעזר לא רק נלמד ששוחטים בצוואר, אלא גם נלמד שעושים את זה מאחורי הצוואר ושמספיק סימן אחד בבהמה. ולפי תנא קמא נלמד הפוך, שבו נלמד מבהמה לעוף לא רק את עצם דין השחיטה, אלא גם שצריך שני סימנים. זאת השאלה של הגמרא על שניהם. עונה הגמרא, יש לנו לימודים שזה לא כך. מה לימודים? אז לגבי העניין של הסימנים, אומרת הגמרא שמדייקים מהמילה זאת תורת הבהמה ועוף, שזה בא למעט שאומנם לומדים מאחד לשני, אבל לא הכל. כלומר לגבי הסימנים לא לומדים מאחד לשני, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי מה ששאלנו על רבי אליעזר, שאולי נלמד שכמו שבעוף מולקים מאחורה אז גם בבהמה שוחטים מאחורה, עולה הגמרא שיש לימוד בפסוקים של מליקה בעוף, כתוב הוא מלק את ראשו ממול עורפו, ומדייקים דווקא ראשו של עוף ממול עורפו, אבל בבהמה זה מקדימה. עד כאן הדיון על המקור החמישי. למדנו מה המקור לשחיטה בבהמה מהצוואר, בזה הגענו בערך לאמצע עמוד ב'. עכשיו נעבור לחלק השלישי ונתמקד בעוף, מניין שבאמת בעוף שוחטים רק סימן אחד ולא שני סימנים. אז לגבי זה הרגע כבר אמרנו בברייתא שלפי תנא קמא לומדים את זה מהמילה זאת, כלומר בבהמה זה שניים, וזאת בא למעט שבעוף זה אחד. אז אולי לתנא קמא יש לנו סוג של מקור, אבל רבי אליעזר אין לנו מקור. אז בעניין הזה הגמרא מביאה את בר כפרה שהוא לומד את הדין של סימן אחד בעוף ממש מאותו פסוק עצמו. אומר בר כפרה, הרי בפסוק הזה לא רק שיש בהמה ועוף, אלא מיד אחרי זה גם יש דגים. נקרא עוד פעם את הפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה רומסת במים, אז יש לנו כאן בהמה, עוף, דגים. אז הוא אומר שעוף שנמצא באמצע הוא קש גם לבהמה מצד אחד וגם לדגים מהצד השני. ועכשיו בניגוד לברייתא הקודמת ששם גם תנא קמא וגם רבי אליעזר אמרו שההיקש הוא לא לגבי הסימנים, בר כפרה אומר שהוא כן לגבי הסימנים. וכיוון שמצד אחד בבהמה צריך שני סימנים ומצד שני בדגים לא צריך שום סימן, אז בעוף שנמצא באמצע עושים פשרה ומספיק סימן אחד. זה המקור של בר כפרה. בדומה לזה הגמרא מביאה דרשה של עובר גלילה שהוא אומר שאת הפשרה הזאת של העוף בין בהמה לבין דגים אנחנו רואים גם מבחינת היצירה שלהם, כי הוא אומר שהבהמה שנוצרה מהאדמה צריכה שני סימנים, הדגים שנוצרו מהמים לא צריכים שום סימן. אז בעוף שנוצר משילוב של אדמה עם מים, כי העוף נוצר מרקק, אז צריך סימן אחד, שזה פשרה בין 2 ל-0. עד כאן החלק העיקרי של החלק השלישי של השיעור. עכשיו לסיום החלק הזה נשלים כאן עוד שתי השלמות. השלמה אחת זה מה המקור לזה שבדגים באמת לא צריך שום סימן, אלא נותנים לדג איזה מכה על הראש ונגמר. אומרת הגמרא שלומדים את זה מהפסוק הבא, כתוב הצון ובקר יישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. אז באותו פסוק שלגבי צון ובקר כתוב את הפועל של שחיטה, לגבי דגים כתוב שפשוט אוספים אותם. אז הנה אנחנו רואים שהתחליף של שחיטה בדגים זה פשוט לאסוף ולקחת. עכשיו בסוגריים, אמנם גם לגבי הסלב כתוב שאוספים את הסלב, אבל שם זה לא מובא באותו פסוק כתחליף לשחיטה, ולכן משם אי אפשר ללמוד. עד כאן השלמה הראשונה. השלמה השנייה זה לגבי מה שאמרנו שהעוף נוצר מהרקק. זה נמצא בשורה השישית, בשורות הרחבות בעמוד ב'. השאלה היא מה המקור לזה? אז הגמרא מביאה לגבי זה שני דברים. דבר אחד זה משהו שאמר רב שמואל קפוטקה, הוא אמר שגם מבחינה מציאותית, אם מסתכלים על הרגליים של עופות, רואים שיש להם איזשהו קשר לדגים, כי גם עליהם יש משהו שדומה לקסקסים, אז מכאן שהעוף זה סוג של פשרה בין בהמה לבין דגים. זה דבר אחד. דבר שני זה שהגמרא מביאה דיון שהיה בין איזשהו הגמון רומאי לבין רבן גמליאל, שהגמון הקשה על רבן גמליאל שלגבי בריאת העופות יש סתירה בין בראשית א' לבראשית ב'. בבראשית א' כתוב ביום החמישי ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ, אז הנה אנחנו רואים שהעוף נולד מתוך המים. בבראשית ב' כתוב וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים וכולי, אז מכאן יוצא שהעוף הוא מהאדמה. אז מכאן יוצא שהעוף הוא מהאדמה, אז אומר ההגמון יש פה סתירה, האם העוף מהמים או שהעוף מהאדמה. על זה ענה רבן גמליאל שתי תשובות, אחת הוא אמר להגמון ואחת לתלמידים. תשובה אחת, שזה הנושא שלנו, זה שבאמת העוף נולד גם מהאדמה וגם ממים, כי הרי מה אמרנו? שהעוף נולד מהרקק, שזה שילוב של אדמה עם מים. זו תשובה אחת. תשובה שנייה זה שבאמת העוף נולד מהמים, וזה שכתוב בפרק ב' שלכאורה הוא נולד מהאדמה, זה לא נכון, פשוט לא קראנו את כל הפסוק. נקרא עוד פעם את הפסוק, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה, פסיק, כלומר החיות הם באמת מהאדמה, אבל זהו, ואת כל עוף השמיים, פסיק, ואז לא כתוב כאן מאיפה העוף נוצר, ומה הוא עשה עם כל זה, ויבל האדם לראות מה יקרה לו. כלומר, הסיבה שהעוף מוזכר כאן זה לא כי העוף נוצר מן האדמה, אלא פשוט כי גם את העוף השם הביא לאדם לראות מה הוא יקרה לו. זאת התשובה השנייה שענה רבן גמליאל על הקושייה של ההגמון. עד כאן שתי השלמות לחלק השלישי של השיעור, ובזה הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד ב', מחר נמשיך עם דברים קשורים, אבל נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. הנושא הראשון היה המשנה שאמרנו שבעוף מספיק סימן אחד, ובבהמה שני סימנים ובשניהם מספיק הרוב, ואמרנו למה המשנה היא בלשון בדיעבד, או כי לכתחילה עדיף את כל הסימן ולא רק רוב, או כי לגבי עוף עדיף שניים ולא רק אחד. בחלק השני חיפשנו מקור לזה ששחיטה היא מהצוואר, ראינו שלושה מקורות מנוטריקונים שונים, אבל את כולם דחינו ואמרנו שזה הלכה למשה מסיני. אחר כך למרות זאת הבאנו עוד שני מקורות, מקור אחד זה בתני רבי חייא שאמר שלמה כתוב את הנתחים, את הראש ואת הפדר, שהיינו חושבים שהראש לא כלול בנתחים, כי כיוון שמפרידים אותו מהגוף בשחיטה אז לא מפשיטים אותו, וממילא אולי הוא לא כלול, אז מכאן שאמרה את המניחה שאת הראש מפרידים מהגוף, כמובן הכוונה היא לא ממש הפרדה אלא את שני הסימנים. המקור החמישי היה מהקש, זאת תורת הבהמה והעוף, שרבי אליעזר למד שכמו שבעוף מולקים מהצוואר מאחורה, גם בבהמה שוחטים מהצוואר בקדימה. אגב, תנא קמא למד מזה כיוון הפוך, ולמד מכאן את עצם הדין של שחיטה בעוף. זה היה החלק השני. בחלק השלישי למדנו מניין שבעוף יש רק סימן אחד. בר כפרה למד את זה מאותו פסוק עצמו שעוף נמצא בין בהמה לבין דגים, אז בבהמה יש שניים, בדגים יש אפס, אז בעוף זה באמצע עושים אחד, וגם ראינו את זה גם מבחינה מציאותית שבהמה נוצרה מהאדמה, דגים מהים, ועוף נוצר מרקה כשזה שילוב של אדמה ומים. על זה ראינו עוד שתי השלמות. השלמה אחת זה מקור לזה שבדגים לא שוחטים שום סימן, לומדים את זה מהמילה את כל דגי הים יאסף. השלמה שנייה זה חיזוק לזה שעוף נוצר מרקק, גם מבחינה מציאותי יש להם קסקסים על הרגליים, וגם הסתירה בין פרק א' לפרק ב', שבפרק א' העוף נוצר מהמים ובפרק ב' מהאדמה. אז רבן גמליאל אמר באחת מהתשובות שלו שהכוונה היא שהוא נוצר משילוב של שניהם, כלומר מהרקק, כל טוב.